אנחנו ממשיכים במשדר מיוחד, משדר קבלת התורה, משדר שבו אנחנו מתכוננים ביחד למתן תורה מתוך שמחה, יחד עם שירת הרגש, שירת הנשמה, שירת התורה, עם דברי התורה שנאמרים כאן, והמכנה המשותף של כל היושבים כאן בכינוס המיוחד הזה, אלו בני הישיבה, בני הכולל של כולל אחוות תורה, אנשים שבמשך כל היום עובדים ועמלים לפרנסתם, וגם הנגנים, הזמרים, שבאו לכאן היום בהתנדבות ועושים כאן את כל האווירה, גם הם שייכים לאחוות תורה, למסגרת הגדולה הזו. אז יש כאלה שלומדים בבוקר כי בערב הם עובדים, יש כאלה שלומדים בערב כי בבוקר הם עובדים, וזה המכנה המשותף הגדול של אחוות תורה. ואיתנו נמצא כאן הרב יאיר הורברג, ראש הכולל בגני הדר, כאן השכונה הסמוכה, ונשמע גם ממנו, גם על מהות המקום וגם על מתן תורה, בבקשה.
ערב טוב. הייתי רוצה, ברשותכם, בקצרה, בכמה דקות ספורות, להעביר איזושהי הרגשה שחוויתי אתמול. בכל תקופת הקורונה, בקושי יצא לנו להיפגש. מה לעשות? ובזום, זה לא הצד החזק שלי, כמה פעמים היה ניסיונות, הייתי קורא לזה ניסיונות נפל. החבר'ה לחצו, רוצים להיפגש, וברוך השם התנאים הבשילו, ונפגשנו. נפגשנו עם מה שנקרא גדולה לגימה שמקרבת, נפגשנו, עשינו על האש, שתינו, אכלנו, וגם דברי תורה היה שמה. אבל אני רוצה לצאת עם איזשהו נקודה, הרגשה שהייתה לי אתמול, ברצון, בכניעה של כולם, להיפגש. זה היה מדהים, הכמיהה הזאת. יש איזשהו סיפור ברוסיה, תקופת הקומוניסטים, הם לא נתנו לשום ניצוץ יהודי להישאר גלוי. כל מה שהיה קשור לדת ויהדות, הם מחקו. הבית כנסת המרכזי ברוסיה, הם כן השאירו אותו. סמל העמים, הבית כנסת המרכזי ברוסיה, סמל העמים, תראו, יש כאן מקום אחד שפעיל. חוץ מזה, כל רוסיה, כלום, נית, לא היה שום דבר. מבחינת היהדות כמובן. והיה היום, הגיע יום כיפורים, אז היה שם איזשהו טקס של תפילה, שהתפלל שם הרב של רוסיה, וגם כן היה שם כמה זקנים, אבל כל הצעירים כמובן ברוסיה כמו ברוסיה, היו חייבים לצאת לעבוד. ובתוך כל הבית כנסת, היו שתולים גם כן אנשים של המשטרה החשאית של רוסיה. ושלדעת שחס ושלום לא מדברים או לא יותר מדי ממליצים ללמוד ולהתפלל, כמה זקנים שישארו שמה. מעבר לזה, כולם יצאו לעבוד. אותם אנשים צעירים שיצאו לעבוד, לקראת סוף היום, באו לבית כנסת, הם רצו לשמוע את התקיעת שופר של סוף נעילה. לפני תפילת נעילה, כמה רב ומדבר. שמה הוא יכול לדבר אמונה, יכול לדבר תורה, הרי מקשיבים לו, מיד יקחלו אותו בכלא. הוא סיפר להם סיפור. רבו שני עיקרים פשוטים, שלא מבינים הרבה מהחיים שלהם. רבו על חלקת אדמה. זה אומר האדמה המזרחית שלי, וזה אומר האדמה המזרחית שלי. זה אומר האדמה המערבית שלי, וזה אומר האדמה המערבית שלי. זה אותו גודל של אדמה. לא משנה, רבים, כמו שתי תרנגולות. ובאו שניהם לדין תורה אצל הרב. אמר להם הרב, תנו לי לחשוב על זה יום. אחרי יום, הם מגיעים לרב, אומר להם הרב ככה. אדון א', עיקר א', תביא לי תרנגול. ששייך לך. אדון ב', תביא לי תרנגול ששייך לך. שימו אותם בקו האמצע בין שני השדות, ותקשרו אותם בשמש הקופחת יום שלם. לקראת ערב, תתירו להם את הקשרים. וככה הם עשו. ברגע שהם התירו את הקשרים, תרנגולת של אדון א' רצה לבית של אדון א' לשדה של אדון א'. תרנגולת של אדון ב' רצה לשדה של אדון ב' בצד השני. אמר להם הרב, זה של אדון א', המזרחי, וזה של אדון ב', המערבי. כל אחד רץ לאיפה שהוא רגיל להיות, לאיפה שהוא קמה להיות, לאיפה שהוא רוצה להיות. הם היו צמאים יום שלם, אז הם ברחו הביתה. המסר שאותו רב רצה להעביר להם, אתם הייתם ביום שלם בעבודה, לא יכלתם לצום ביום כיפור, הייתם חייבים לעבוד, אבל סוף יום כיפור, הקדוש ברוך הוא מסתכל עליכם ורואה לאיפה אתם רצים. אתם רצים לאיפה? לבית המדרש. אני את אותו הרגשה חוויתי אתמול. לא נפגשנו כמעט חודשיים, רק בטלפונים ודיבורים, כי אי אפשר בלי. אבל הריצת האמוק, הרצון, הכמיהה להיפגש, הכל סביב דבר אחד. סביב אחוות תורה, סביב התורה. אני רוצה לסיים ולהודות למורנו, הרב רב דוד לייבל, שכעת לא נמצא איתנו, אבל הוא הרוח המלווה אותנו והיה כאן בתחילת הערב, למערך, לרב זאב קשש, לכל הראשי הכוללים, החברים והידידים, השם יעזור שבעזרת השם נזכה לקבל את התורה באהבה, ונזכה להמשיך להיות הלאה, בדיבוק חברים, באהבת רעים, ואם ירצה השם, נזכה לביאת גואל, במהרה בימינו, אמן ואמן.
אמן ואמן, ישר כוח לרב אורברג, באמת הכמיהה, כל אחד רץ בסוף, רץ לבית המדרש, גם אם זה לשעה, לשעתיים, אנחנו בדור שבית המדרש הוא כמו תיבת נוח, כשבחוץ יש את הגלים, יש את הסערה, יש את העולם עם כל הניסיונות וההתמודדויות והסערה שהרחוב מביא לנו לפעמים גם במקומות העבודה וגם בכל מיני מצבים שאדם נמצא ומתמודד, וגם אלו שהיו מחוץ לתיבת נוח, הרי היה את הרעם ואת האוג מלך הבשן, ככה המדרש אומר, לא נכנסו לתיבת נוח, ויש מחלוקת האם הם ישבו על התיבה או שהיו מחוץ לתיבה. אז המדרש אומר שלרעם, החיה הגדולה ביותר, היה חור בתוך התיבה שהכניס רק את האף לתוך התיבה כדי לנשום. וכל הגוף שלו היה ממש בתוך המים, ממש רק איזשהו חלל, חלון כזה, שדרכו הרעם יכל לקבל אוויר מתוך התיבה. וזאת ההרגשה שאנשים נמצאים כל היום בתוך מי המבול, בתוך עולם העשייה, בתוך העולם הגשמי, אבל הם לא שוכחים שיש להם חור, איזשהו חלון, לתוך בית המדרש, שעתיים ביום, שלוש ביום, כדי לקבל חמצן, כדי לקבל כוחות להתמודד עם המבול שאנחנו מתמודדים, מבול רוחני, ועכשיו גם מבול גשמי למען האמת, שאנחנו מתמודדים איתו ביום יום, וביחד, באחוות התורה, המושג הזה של אחווה, של חיבור, של דיבוק חברים, זה אולי המסר המרכזי שאני מרגיש, שאני מקבל כאן מהמקום שאני נמצא בו, כולם ככה מחוברים, מכירים, כמו איזו משפחה אחת גדולה, וזה מרגש ומיוחד. ואיתנו נמצאים כאן חלק מהאברכים, עכשיו אני רוצה לפנות אליך, אבי חיות, אברהם חיות, שלום, מה שלומך?
מצוין, תודה.
אחד מהאברכים כאן, באמת תגיד לנו ככה, תשכנע את מי שעדיין לא טעם מהטעם של אחוות תורה ומאזין לנו עכשיו, מה המתיקות, מה הסגולה, מה הקסם שיש כאן?
אז הקסם שיש כאן, בעצם כל מי ש... קודם כל השם של אחוות תורה, זה לא בכדי השם הזה, כי בעצם זה באמת מבטא את המתיקות שבעניין. תאר לעצמי שיש הרבה אנשים שעברו את הישיבות, למדו בישיבות, אבל איכשהו במהלך החיים הם הצטרכו, נזקקו לצאת לפרנסתם, ואיפשהו הלימוד של הישיבה, האהבה הישיבתי, מה שהם התחברו אליהם באמת, איפשהו נעלם במהלך הדרך והעשייה והעבודה, ולא בכוונה, וכך יצא. אז אחוות תורה הגיעה באמת למקד אותנו ולהחזיר אותנו באמת אחורה, ויש מעלה מיוחדת, דרך אגב, באחוות תורה שמתמקדים בלימוד בעיון בדווקא, והרעיון זה, כמו שאומר רגעון מבינה, אם אין קמח, אין תורה. והזכירו כבר כאן במהלך הערב, שבעצם התורה זה העיון, והעיון מביא באמת לידי הנאה ושמחה, וזה הדבר היחיד שבעצם מחבר גם את כל בני הבית, כי רואים שבאמת האבא, הוא עסוק במחשבה גם, הוא מתעסק בדברים עמוקים, ולשם הוא מתחבר. זה לא כמו דברים אחרים שאינם דורשים עיון.
מדהים, מיוחד, מרגש, ובעצם כמו שאתם שומעים, זה מקום שפתוח לכולם, וכל מי שרוצה להצטרף, בתי מדרש של אחוות תורה נמצאים בכל ריכוז וריכוז חרדי ברחבי הארץ. הרבה מאוד פעילות מאחורי הקורונה, גם של אחוות תורה. הפרויקט הזום המיוחד של אחוות תורה שרבים נחשפו אליו, שיעורי תורה, תכנים, גם שמענו דברי תורה מהפוליטיקאים החרדים, וגם אני רואה את החומרים, החוברות המיוחדות שהודפסו ממש לכבוד חג השבועות, ומיד אחרי חג השבועות שוב גם כלימוד בזום סביב החוברות הללו עם מבחנים, עם הספקים, מיוחד ומרגש. ונמצא איתנו גם אחד מראשי הכוללים של אחוות תורה, כן, אבל הוא ככה נחבא אל הכלים, אני מבין, וזה בסדר. אז בואו נדבר אולי ככה עם עוד חלק מן האברכים כאן. עם מי הכבוד?
שלמה אופנר.
שלמה אופנר. שלמה, אז אתה נמנה פה מבין המשפחה הגדולה של אחוות תורה.
כן.
מה הביא אותך לכאן?
אני חושב שאפשר להגדיר את אחוות תורה בשני כיוונים. פעם שאלו אותי מה זה אחוות תורה, אמרתי שמגיעים בשביל הגמרא, נשארים בשביל החוויה. כי הרבה מעבר לגמרא וללימוד של הגמרא, זה באמת האווירה שהכולל, שהרשת יוצרת, אם זה בכולל עצמו, בלימוד עצמו, שמחזיר אותנו לישיבה, ואם זה בבית. אחרי הכל אנחנו מגיעים כל ערב, אנחנו מגיעים ככה כל אחד במה שהוא עוסק במהלך היום, מגיע הביתה כמה זמן שהוא נמצא, חצי שעה שעה, והאישה ככה בכוחות משותפים, נאמר שהיא שולחת אותו בחזרה לכולל, כדי שיהיה לו עוד שעה וחצי של לימוד בערב. אני חושב שבאמת זה הרבה הרבה ממה שמגדיר את אחוות תורה, הצד הזה של הבית, מה שזה גורם לבית, מה שזה נותן לבית, מה שזה נותן לאישה, לילדים. ואולי זה בגדול הכותרת גם של אחוות תורה, שמעבר ללימוד, מעבר ללימוד בכולל, זה באמת החוויה והאווירה שזה יוצר גם בכולל עצמו וגם באווירה בבית.
כן, יפה. אז זה באמת ככה הרגשה להישאר בחור ישיבה, להישאר בן תורה, עם כל האווירה, עם כל המשמעויות, עם כל האפקט שזה נותן לבית, למשפחה ולילדים, גם במסגרת היותך אדם שעובד לפרנסתו ומפרנס את משפחתו, וזה בטוח, אני חושב, כולם כאן יסכימו, ואני רואה שעשרות האברכים כאן מעניינים בראשם לכך, לעובדה הזו, שזה בעצם נותן גם חיות בעסקים. זה עושה את כל היום אחרת, העבודה נראית אחרת, מסע ומתן נראית אחרת, שיש לך את השעתיים, את העוגן הזה של הלימוד תורה, כל אחד ביכולת ובזמנים שלו. וצריך לומר תודה באמת לרב לייבל, שהייתנו כאן במשך שעה ארוכה, על היוזמה ועל הרעיון, ואחר כך כמובן לכל המנהלים והמנווטים של המקום הזה. ואני אומר לך, רב קשש, באמת זכות גדולה לנווט רשת כזו, מיוחדת כזו. והנה, עכשיו נעבור לשמוע את אברומי ויינברג, אני מבין שלך איזה סיפור על חוק לישראל, אברומי, אז קח את המיקרופון בבקשה.
רציתי לספר לכם סיפור קצר. זכיתי להשתתף בהופעה למען הוקרה, או לא יודע איך זה נקרא, לזכרו של רב שלמה קרליבך, יש כל שנה.
אברומי ויינברג.
ועמדתי מאחורי הקלעים, נשאר לי, אני לא קרליבך רציני, יש אנשים שמכירים ככה את כל הזה, אמרו לי, נשאר לך כמה שירים, ודאי לי, יש קרקוב גם, ניגמון קרקוב, אתה רוצה, יש לך, אתה יכול לשיר את זה. אמרתי, כן, זה אני מכיר. הגש אליי מאחורי הקלעים חיים דוד, יש את הסמרה, כן? שאל אותי, תגיד לי, מה אתה הולך לשיר? אמרתי לו, ניגון קרקוב. אמר לי, אתה יודע מה הסיפור מאחורי הניגון הזה, איך הוא נוצר, איך הוא הולחן? אמרתי לו, לא. אז הוא אמר לי, אני אספר לך. הוא היה בשלם, היה בטור של הופעות. הוא הגיע לבית כנסת הגדול של קרקו. הוא נכנס לתוך הבית כנסת, ומיד התמלא צער כזה. והרגשה של, וואו, כמה אדם האדמה הזאת ספגה. ומה היה פה לפני, ומה היה פה, כמה היסטוריה יש פה. ומה הבית כנסת הזה ראה. והוא נשען ככה על הסטנדר שם, על הבימה, או איפשהו שם בתוך הבית כנסת, וככה פתאום יצא לו השיר. הוא התחיל לשיר לעצמו. די 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 ואז הוא חשב לעצמו, נכון, היה פה הרבה צער, אבל מי חלם, מי היה שם בקרקוב שראה את כל הזוועות, שחלם שעוד יעלו לארץ ישראל, שעוד ייפתחו ישיבות, שכל התורה תפרח, שאני אוכל לעמוד פה בחזרה. ופתאום נכנסנו, אני לא יודע מי הגה את הרעיון, את השם של אחוות תורה, אבל השם הזה זה מאוד חזק, כי בעצם בתורה יש בעצם את הדבר הזה של האחווה. הגיע רב מאיר שפירא, רב מאיר, איך קוראים לו? מאיר מלובלין. ואחד הדברים היה באמת שיהיה איזשהו שיח בין כל היהודים ביחד, שגם אחד שיהיה לא יודע מה, בטוניס, ואחד יהיה בזה, אז יהיה להם משהו ביחד, במשותף, דף יומי. בעצם יהיה להם משהו שזה אחוותי, אתה יהיה לך מה לדבר עם השני. עכשיו אני גיליתי משהו מאוד מעניין, גיליתי ספר שנקרא חוק לישראל. אבל מה הרעיון? הרעיון שתמיד הרגשתי עם עצמי שאוקיי, אני התחלתי לעבוד וכל זה, אבל אין איפה הלימוד, אין מספיק לימוד. וקראתי בקיצור שולחן ערוך שכתוב שמי שלא יכול לעשות תורתו אומנותו ילמד בספר חוק לישראל דבר יום ביומו, ככה הוא קורא. עכשיו, קודם כל זה מאוד עשה לי טוב, שיש כזה הגדרה. יש הגדרה, בן אדם שלא יכול לעשות אותו, אני היה לי איזה מין כזה דבר שכאילו, מה, כולם יכולים לשבת ללמוד כל היום. מי שלא לומד כל היום, הוא לא בסדר. לא. יש כזה הגדרה, בן אדם שלא יכול לעשות תורתו אומנותו, לא יכול. אז קודם כל זה היה לי נחמה, ואז אמרתי, בוא נראה מה זה הספר הזה. עכשיו, בדיוק באותו זמן, אני רואה סרטון של הרב אורי זוהר, מי שכמובן כולם מכירים. והוא גם מספר מאוד מעניין, מי שיש לו זמן יכול להסתכל ולראות את זה. המאוד מעניין, הרעיון שלו בסוף הוא אומר שבלי הספר הזה, הוא לא היה נהיה הרב אורי זוהר. הוא היה נשאר, הוא ככה שמר ממש בקטנה, מאוד מאוד מעניין הסיפור, מה שהוא מספר. אותו רגע אמרתי, אני הולך, לוקח את הספר הזה, אז אני ממליץ פה לכולם ולכל מי ששומע גם, כל מי שלא יכול להגיע לך בתורה, וכל מי שאין לו את ה... באמת לשבת וללמוד, ואין לו את הדבר הזה, קח את הספר חוק לישראל, זה ספר מופלא, מופלא, יש בו את כל הדברים של התורה, וזה באמת, התורה גורמת לאחווה, התורה גורמת לאיזשהו קשר בין כולם. עד כאן.
נשבעתי אתכם, השבעתי אתכם בנוס ירושלים, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? השבעתי אתכם, השבעתי אתכם בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? חולת אבנים שחולת מה תגידו לו? ומה תגידו?
מה תגידו לו? שכל הסבורים. ומה תגידו? מה תגידו לו? שכל הסבורים.
כולם בברית יחד, נעשה ונשמע, אמרו כאחד, איזה מרגש. באמת ערב מלא מלא וגדוש ברוחניות, בשמחה, אווירה מיוחדת לקראת מתן תורה. אנחנו ממש מסיימים, זה הזמן להודות לכל הצוות שהפיק את האירוע הזה וככה חיבר את כולם. אז תודה לזלמי זוננפלד, לנחמיה גלברסון, למוטי רובינשטיין, למנכ״ל אחוות תורה הרב זאביק השש, לראשי הכוללים, לכל אברכים שבאו לשמוח ביחד איתנו, וכמובן תודה ככה למסמכים, לזמרים שבאו לכאן בהתנדבות, גם ליוני ברגר, למשה פלד, לאברי מוויינברג, וכמובן למנהל המוזיקלי ארלה נחשוני, שהיה על הקלידים, ובאמת באומנות מיוחדת לחבר את כולם. תודה לטכנאי שלנו כאן, תודה לאורי כהן, לצוות קול חי, כנבי מימרן. מאחלים לכם, מאחלים לכם חג מתן תורה שמח, שנזכה כולנו לקבל את התורה בשמחה, באהבה, בלב אחד, כאיש אחד.